אנחנו בפרק ה' בדף קנון א', תפתחו בבקשה. סליחה, קנון ב', עברנו כבר לקנון ב'. קנון ב', סעיף ב'. אולי כמה דברי הקדמה על הפרק הזה, שיעזרו לנו להבין את ה... הנושא עצמו זה ישראל ואומות העולם. צריך להבין, הכוזרי כשהוא רוצה להסביר את מעמדו, את ייחודו של עם ישראל, להמשיל אותו, הוא אומר ישראל לב שבאומות, הלב שבאומות. מה זאת אומרת לב שבאומות? עם ישראל הוא חלק מכל המערכת כולה. זאת אומרת, העולם כולו משול לאדם. ובאדם יש איברים שונים, יש כוחות שונים, אבל בסך הכל האדם הוא אחד, מגמה אחת, נשמה אחת. אמנם הגוף מתחלק לאיברים שונים, אבל כל איבר בתוך הגוף של האדם, יש לו תפקיד, יש לו פונקציה. ישראל בתוך כל המערכת הזאת הוא הלב. הזוהר הקדוש אומר, זה המוח של, של, של העולם, זה עם ישראל, כנסת ישראל. והלב הוא לא עבר שהוא נמצא לבד. הוא, כל חיותו של הלב הוא בא מתוך החיבור שלו אל כל הגוף. לב לבד אין לו, הוא לא חי. וגם גוף בלי לב לא חי. זאת אומרת, צריך גם את זה וגם את זה, גם את הלב וגם את הגוף. אם נאמר, האנושות כולה היא מבחינת הגוף, אז ישראל הוא הלב שבתוך כל המערכת הזאת. ויש מה שנקרא יחסי גומלין בין הגוף ובין הלב. הלב מספק לגוף דם שמחיה את כל האיברים, והגוף בעצמו מספק דם לחיות את הלב. זאת אומרת, יש שתי מערכות המחוברות אחת לשנייה, לא התלושות המנותקות אחת מהשנייה. משל כמובן, הנמשל לגבי עם ישראל. עם ישראל, נכון שהוא מיוחד, שבחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, אבל יחד עם זה, העם הזה מחובר לכל העולם כולו, לאנושות כולה, להוויה כולה, לבריאה כולה. כן? זה התפיסה שלנו. זומנים את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו נאמר עליו, אב המון גויים. אברהם, אב המון גויים. אב מבחינת האבא המשפיע על המון גויים. משפיע אמונה, משפיע מוסר, משפיע ערכים. זה אברהם אבינו. אנחנו, עם ישראל, אנחנו ההמשך הישיר של אברהם אבינו. למה צריך להדגיש את הנקודה הזאת? לפעמים יש גישה, מה שנקרא, שוביניסטית. כאילו אנחנו וכל העולם עם צד אחד, אנחנו מצד שני, אין חיבור בין שני העולמות, בין האנושות כולה ובין עם ישראל. זאת גישה מוטעת. בגלות, על מנת להישרד, נאמר, כאומה, אז היינו חייבים לשים איזה חומות, איזה, מה שנקרא גטו, להפריד הפרדה מוחלטת בינינו ובין הגויים. אחרת הייתה השפעה של הגויים על התרבות, על החינוך, על כמו שראינו, רואים את הדבר הזה. והייתה סכנה של התבוללות גדולה, שהיא קיימת היום דרך אגב. בגלל הסרת החומות האלה בגלות, בצורת ההשכלה וכל מה שהיה, אז היום אנחנו עדים לתופעה של התבוללות אדירה, לצערנו הרב, גדולה מאוד, בתוך עם ישראל. לכן ההבדלה הזאת שעשינו בצורה כל כך בוטה, שהיא כבר לא הבדלה, אלא הפרדה בגלות. גוי זה גוי, ויהודי זה יהודי, ואין חיבור בכלל ביניהם. זה היה מנגנון הגנה, הייתי אומר. להגן על עצמנו במצב של חולשה, שהיינו בלילה, בחשיכה, גלות משולה לחושך, כן? אז היינו צריכים את המציאות הזאת. אני לא יודע אם שמעתם, הודיעו בחדשות, שעם ישראל חזר לארצו. אתם שמעתם על התופעה המופלאה הזאת? אבל לא רק חזרנו לארץ ישראל, חזרנו גם לתפוס את מקומנו במשפחת העמים. ממציאות כזאת שהיינו מפוזרים, מפורדים בין אומות העולם, ולא היה לנו מרכז, ולא היה לנו השפעה. אדרבה, הייתה לנו השפעה עקיפה או סמויה, אבל באופן מרכזי, לא, לא, המרכז, בית המקדש, ארץ ישראל, ירושלים, הכל נחרב. אז באמת המציאות הייתה של מה שנקרא מצב קונקרסט, זאת אומרת שחור לבן. הם כאן, אנחנו כאן. היום חזרנו לארץ ישראל, חזרנו לירושלים. מתחילה ללכת יחסי גומלין בין עם ישראל ובין אומות העולם כמדינה, כאומה. אנחנו חלק ממשפחת העמים. נכון שעדיין אנחנו לא תופסים את הלב, את המרכז, זה יהיה לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל כרגע אנחנו לאט לאט, הייתי אומר בלשון שלנו, חוזרים למרכז הבמה מבחינה אנושית, מבחינה כלל עולמית, כן? לאט לאט חוזרים. על זה מדבר כאן הרב, על ישראל ואומות העולם, לא כשתי ישויות נפרדות לחלוטין, אלא נבדלות, כן. המבדיל בין ישראל לעמים, אומרים בהבדלה מוצאי שבת, כן, הבדלה כן. הבדלה למדרגות, מדרגות. אבל המדרגות הן מחוברות אחת עם השנייה, הן לא נפרדות לגמרי. זה מובן הרעיון. אבל בואו נראה את זה בתוכו. כן. תפתחו בבקשה בדף קוף נון בית. קוף נון בית. צדקה עשה הקדוש ברוך עם עולמו, הוסיף בית. צדקה עשה הקדוש ברוך עם עולמו מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא בארץ אחד, לא בדור אחד, לא בעולם אחד. כי אם הכל מפוזר, אם מפוזרים הם הכישרונות והכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא, אצלי זה קצת מחוק, מה כתוב אצלכם? אה? גם אצלכם? גורם להמשך, להימשך. אחרי האחדות המרוממה מוכחת לבוא בעולם, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. בואו, צריך להבין את העניין. העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם מגוון. מגוון מכל הבחינות. כן? כמו שהוא אומר כאן, אין אדם אחד דומה למשנהו, יש ביטוי כזה, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. הביטוי הזה, לומדים אותו בגמרא, הרואה 60 ריבו מישראל כתוב, דיינו 600 אלף יהודים, איפה רואים את זה? בהר הבית, אפשר לראות שם, הגמרא מביאה בהר הבית, אפשר לראות למעלה מחצי מיליון יהודים בפעם אחת, אז הוא מברך, ברוך חכם הרזים, יש ברכה מיוחדת שנקראת ברוך חכם הרזים. מה זה חכם, מה זה קשור? אתה רואה 60 ריבו, תגיד ברוך העם הזה, אני יודע, מה זה ברוך חכם הרזים? מה זה הרזים? הרזים זה סודות. אז הגמרא שם דנה אומרת, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זאת אומרת, כל יהודי ויהודי בתוך עם ישראל הוא שונה מהשני, הוא גם שווה, אבל גם שונה. זאת אומרת, אם אני אסתכל על כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו הוא נשמה אורגינלית שלא הייתה כמוה בעולם, אני בדקתי את זה. זאת אומרת, נשמה כזאת, זה משהו ייחודי. בשביל להבין את האורגינליות, מה ההבדל בין האורגינליות ובין השכפולים, נבין את הדבר הזה, שכפול לא שווה הרבה. דבר אורגינלי הוא שווה הרבה הרבה. זאת אומרת, אני נותן משל תמיד בתמונה מונה ליזה. מונה ליזה היא התמונה הכי יקרה בעולם, בתנאי שתהיה אורגינלית. אבל אם היא צילום, אם היא שכפול המונה ליזה, היא שווה אולי חצי שקל. תלוי כמה הנייר שווה. זה משל כמובן, אני משל לגבינו, לגבי כל אחד מאיתנו. כל אחד מעם ישראל לדורותיו, בכל דור ודור, בכל מצב, הוא יצירה ייחודית שאין כמוה, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. משהו ייחודי. אנחנו לא איזה שכפול של משהו. כי אם אתה שכפול, אין לך ערך, אין לך חשיבות. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. מי בשבילי? בשבילי. מי? אני. אבל אתה הרי קטן כזה. אתה אפס. ואנחנו מה? איך אומר משה רבנו? אנחנו מה? יאללה, משה ואהרון, אנחנו מה? מה אנחנו? שום דבר. כן. אז מה זה בשבילי נברא העולם? כן. מצד אחד אתה צריך מידת הענווה. מידת הענווה, לא להחשיב את עצמך למי יודע מה, כלפי הזולת. אבל מצד שני, להכיר בערך העצמי שלך כאדם. את הנשמה ייחודית, נשמה טובה, שאלוקים שתל אותה בתוכך, בכל אחד ואחד מאיתנו. וכל אחד יש לו תפקיד, פונקציה בעולם. אם אין לך תפקיד בעולם, אתה מחוק. מבחינה מנטלית, נאמר. יש לך תפקיד גם שאתה לא מודע לזה. כן. למה המשל דומה? לכל מערכת, בכל מערכת. אדם שיש לו תפקיד בתוך המערכת, הוא מרגיש טוב בזה, הוא יודע מה אני, בשביל מה אני קם בבוקר. יש לי עבודה, אני עושה את זה וזה. אז הוא מרגיש שיש לו ערך, יש לו חשיבות, הוא תורם משהו, חלק ממשהו, חלק מהחברה, חלק מהמפעל, חלק מה... אבל אם האדם הוא במודעות כזאת, בהרגשה כזאת, שיהיה לו תפקיד בעולם, מה אני עושה כאן? מה... אז מבחינת מצד האמת, תמיד יש לו תפקיד בעולם. אבל מצד המודעות, מצד הכרת הערך העצמי, הוא באמת, איך אומרים, בדימוי עצמי מאוד מאוד חלש, הוא מאוד מאוד ירוד. זה מה שהרב כותב, הוא אומר, כל אדם יש לו תפקיד, בין שהוא מודע לזה, בין שהוא לא מודע לזה. למה? כי כל ההיסטוריה בעצם, כל הבריאה כולה, היא אורגן אחד, היא מערכת אחת, נכון, אין סוף של תאים, אבל כל תא בתוך המאורגן הזה, כמו בגוף האדם, יש לו תפקיד. הוא לא סתם התא הזה. ככה צריך להסתכל על המציאות. לכן, בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, שהוא בתוך הדור הזה, יש לו תפקיד. ודרך אגב, הדורות הם לא שווים גם כן. אתה לא יכול להשוות את הדור שלנו לדור הקודם, והדור שיבוא אחרינו לדור הזה. מדוע? כי כל דור יש לו תפקיד. למשל, ניקח את הדור הקודם, הדור של הוריי זכרונה לברכה, התפקיד שלהם היה, הם היו חלוצים, התפקיד שלהם היה לבוא לארץ ישראל, לבנות את המולדת, לבנות, יש שיר כזה, לבנות ולהיבנות בה, פשוטו כמשמעו. הם שרו את זה, הם האמינו בזה, והם בנו לנו כאן מדינה לתפארת, היו פועלי הבניין, אז זה הדור הקודם. ולכן באותו דור, פועלי הבניין, היו גאים. או החקלאים, או הקיבוצים, או היישובים, הם היו, איך אומרים, החלק האידיאליסטי בתוך החברה. כי זה היה התפקיד של הדור. הדור הזה, של אותו דור החלוצים, הוא באמת הקים לנו את המולדת, כמו שאומרים. וזה היה תפקידו. הדור הקודם, נניח לפני הוריי, הדור שהיה בגלות, אז התפקיד של הדור ההוא היה, הייתי קורא לזה, הישרדות. הישרדות, יש בצבא כאן סדרת הישרדות. צריך להישרד, כיהודים, במצבים מאוד קשים, שלא היה לנו מולדת, לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו זה, והם כל הזמן עסקו בהישרדות, להישאר יהודי, להישאר יהודי. איך? תשמור על המסורת, השמרנות הזאת, הצורך לאחל בציפורניים, בשבת, בבית הכנסת, בהלכות, במסורת, הדבר הזה, זה היה משימת הגלות, נאמר, של אותו דורי הגלות. היהודים ששרדו, ואנחנו צאצאים בעצם של הילדים ששרדו, הם ראו בזה את המשימה הכי חשובה של הדור. כן, כל דור יש לו את המשימה הלאומית שלו. זה הדור של אלה שהקימו את המדינה, תשאלו אותי מה התפקיד של הדור שלנו. נו, למה אתם לא שואלים?
מה התפקיד של הדור שלנו?
נו, תחשבו רגע. יחינם, עצם העובדה ששואלים מה התפקיד, סימן שיש לנו בעיה. אני אתן לך רק דוגמה שתבינו. אחרי שהקימו את המדינה, אז פתאום הסתבר שחסרים כאן הרבה מאוד אנשי מקצוע. מהנדסים, הנדסאים, וסתם טכני, כל מיני. אז הקימו, המדינה זקוקה לאנשי מקצוע, אז הקימו מערכת שלמה של בתי ספר, קורא להם בתי ספר מקצועיים. מקצועיים, שבו לומדים מקצוע. זה היה, כזה היה ככה, איך אומרים, היה מערכת של בתי ספר עיוניים יותר ומקצועיים יותר. אגב, באו כל מיני מכללות, כל מיני, גם היום, אז למה? אנחנו צריכים להיות מדינה מודרנית. מדינה מודרנית צריך לנהל אותה, צריך מישהו שיעבוד שם, איך אומרים, בהייטק, בטכנולוגיה מתקדמת, בטכנולוגיה לא מתקדמת. והשקיעו המון בנושא של החינוך הטכנולוגי, הטכני, החקלאי, היו בתי ספר חקלאים גם, היה צריך לפתח את החקלאות וכל הדברים האלה. למה? זה היה התפקיד של הדור, לבנות כאן תשתיות, מעשיות, לקיום המדינה. עכשיו תשאלו, מה הדור שלנו? כבר יש לנו את הטכנולוגיה אולי המתקדמת ביותר, ההייטק והחקלאות המתקדמת ביותר, כל יש לנו. מה אנחנו צריכים היום בדור שלנו? מה התפקיד של הדור שלנו? תחשבו רגע. למה זה חשוב? כי האדם צריך להיות אידיאליסט. צריך לשאול את עצמו, מה אני תורם בדור שלי לדור שלי? מה התרומה שלי? האם אני הולך היום להתיישבות? האם זה הדבר הכי חשוב? או אני הולך היום לחינוך, או לתורה, או לטכנולוגיה, למה אני צריך, הכל נגזר, אדם אידיאליסט, הוא לא שואל את עצמו מה אני צריך, אלא מה הדור שלי צריך, מה החברה שאני חי בתוכה, איך אני יכול לתרום באליה משהו יותר. נכון או לא? אני שואל אתכם. נכון. מה הדור הזה צריך יותר מכל? נו?
להגיע למכון מאיר.
מכון מאיר, הרבה מכוני מאיר. היא הצודק, לא מכון מאיר אחד. הרבה מכוני מאיר. אין לך היום בדור שלנו יותר חשיבות מאשר להתחזק מבחינה מוסרית, ערכית, דתית, כל הדברים האלה, יהודית נאמר. זה הדבר הכי חזק היום, הכי נצרך בחברה שלנו. כן, החברה ברור היא כבר חברה של, הייתי אומר, שלא חסר בה אוכל מבחינה הזאת. היא מסודרת פחות או יותר. אבל תוכן, משמעות, ערכים, מוסר, שמביא את האדם לשלמות לא רק פיזית, אלא שלמות רוחנית, נפשית, זה מה שחסר בחברה הישראלית. נכון או לא?
כן.
אז מה הולכים? הולכים להתחזק מבחינה רוחנית. יכול מהר, בסדר גמור. באים ומתחזקים, אבל לא בשביל עצמך. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? הרב כותב באחד המקומות, למה אדם סובל כל כך? מבחינה נפשית. לגלות לכם? למה אדם סובל מבחינה נפשית? הוא אומר, למה? כי הוא פרטי, הוא כל מה חושב על עצמו. הוא לא חושב על הכלל. כשאדם מרוכז בעצמו, בפרטיות שלו, וחושב על כאן עצמו, אז האדם הזה הוא אדם תלוש, הוא מנותק מהכלל, מהחברה, לכן חז"ל אומרים, נכון שאתה צריך להשתלם, אבל כשאני לעצמי, מה אני, אם אני רק משתלם לעצמי, שיהיה לי טוב ותו לא, אז בסוף אתה לא, אתה בעצמך מנותק מהמציאות הכללית, שהיא עושה את הטוב לאדם. ולא המציאות הפרטית עושה לו את הטוב. זה רק בדמיון היא עושה לו את הטוב. אבל ההתחברות אל הכלל, היא עושה את האדם לדבר. איך תתחבר אל הכלל? על ידי שתתרום לכלל. אם אתה חי רק לעצמך, באופן אגואיסטי, במילא לא יהיה לך טוב. אבל אם אתה אומר, אני הולך ללמוד, לדוגמה, ללמוד רפואה, אבל אני הולך ללמוד רפואה לא בשביל עצמי, בשביל לעזור לאנשים, להיטיב איתם, לא בשביל המשכורת, לא בשביל... אתה מאושר גם כשאתה לא מרוויח הרבה כסף. אני בדקתי את זה. אבל אם אתה מאמין את האגו שלך ואת האינטרס שלך במרכז החיים שלך, גם כשאתה תהיה מיליונר, תהיה עצוב. כי אתה מנותק, אתה תלוש מהכלל, אתה לא נותן. הנתינה, זה החיים שלנו באמת. כן, הכרת הטוב ולעשות טוב, כן, ולהתחבר אל המשפחה, אל החברה, אל העולם, זה האדם באמת, כי האדם הוא ייצור שהוא שייך אל הכל, במיוחד בעם ישראל. עם ישראל הוא עם שהוא נוגע לכל הבריאה כולה. חזרנו הביתה, חזרנו לארץ ישראל. כמו שהרב כותב כאן, כל דור ודור יש לו את המשימה שלו. אני אומר את דעתי, יכול להיות שאני, דעתי המשימה שלנו לחבר את הדור שלנו אל השורשים שלו, אל האמונה שלו, אל התורה. זה התפקיד של הדור שלנו. התפקיד של ההורים, של המורים, של ההנהגה החברתית, הפוליטית וכו'. להאמין במרכז ההוויה הישראלית, החיזוק הרוחני. אנחנו היינו בגלות, הייתה לנו מנטליות גלותית וכל זה. עשינו שינוי גדול מבחינה לאומית, יש לנו מדינה, יש לנו ארץ, אבל מה שיותר מכל חסור, הייעוד של המדינה הזאת, לא רק, איך אומרים בלשון העממית, לא רק ממה לחיות, אלא מה המטרה, מה הייעוד של כל החיים האלה, החיים הלאומיים, החיים הפרטיים. וכל זה כתוב לנו, אנחנו צריכים להמציא את הגלגל, זה כתוב אצל אברהם אבינו, ויהיה ברכה ונברכו בך, כל משפחות האדמה. זה מובן הרעיון. אז זה מה שהרב אומר. כל דור ודור, כל אדם ואדם יש לו פונקציה, יש לו תפקיד בתוך כל המערכת הזאת. ובוודאי ובוודאי עם ישראל בתוך המרקם האנושי הכללי, יש לו תפקיד. איך אנחנו מממשים בדור שלנו, דור התחייה הלאומית, את התפקיד שלנו מבחינה לאומית בצורה נכונה, על זה כאן מרחיב הרב קצת את הדיבור. בוא נראה. קודם כל, המגוון, זאת אומרת, לדעת, זה חלק טבעי של כל מערכת, של מגוון של דעות, השקפות, אנשים, נשמות, הכל, וכל זה תורם למגמה הכללית. ומהי המגמה הכללית, כותב כאן הרב, בוא נראה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, ולא באיש אחד, ולא בעם אחד, ולא בארץ אחד. הכל בתוך כל ההוויה בבריאה הזאת. לא בדור אחד ולא בעולם אחד. כי הם מפוזרים, הם הכישרונות והכרח השלמות. זאת אומרת, יש כאן מגוון עצום של כישרונות של פרטים, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי. הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. נאמר, בסופו של דבר, מה שיוצא מכל המגוון העצום הזה, מכל השינויים האלה, מכל הבריאה הזאת, יוצא איזשהי דבר אחד. מה יוצא מה המגמה הפנימית שהיא מאפיינת את כל הריבוי הזה, שאנחנו חווים אותו, רואים אותו? המגמה האחד, גילוי כבוד השם בעולם. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כולנו שותפים לזה, בין שאנחנו מודעים לזה, בין שאנחנו לא מודעים לזה. במילים אחרות, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה מראשית ועד אחרית. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום באמצע. באמצע אתה לא רואה את האחרית. אבל באחרית, בסוף התגלה שהכל חזי להצטרופה. הכל מצטרף, כל הפרטים, כל הנשמות, כל האנשים, כל המאורות, כל הדברים האלה, לגלות את כבוד השם בעולם. זאת היא המגמה המסתתרת, הקיימת, בתוך כל מה שאנחנו רואים וחווים בפרטיהם. זה מדובר כמבוא לחלק מה היחסים בין ישראל לאומות העולם. בואו נראה את זה בהמשך. אוצר סגולת עולמים בישראל וגנוז. דיינו, עם ישראל יש לו פונקציה, יש לו תפקיד בעולם. התפקיד של עם ישראל... מה התפקיד שלנו כאומה בעולם? מי יודע?
לגלות את רצון השם.
לגלות את רצון השם, יפה מאוד. נכון. מהו הרצון של השם?
רצון
טוב. טוב. לגלות את הטוב בעולם. זה התפקיד שלנו.
אדם ישר.
אדם ישר. אתם קוראים אדם. אדם ישר. בסדר. אתם צודקים, נכון. כל העניין של הבריאה כולה, כל העניין של האדם כולו, של עם ישראל בפרט, זה גילוי הרצון הטוב של אלוקים, לגלות את הטוב בעולם. בשביל להבין את הדבר הזה, אני רוצה לעשות סקירה היסטורית קצרה בעניין. על פי התורה כמובן, כי יש, צריך להבין, בהיסטוריה יש כמה שיטות איך לקרוא את ההיסטוריה, נאמר. יש שיטה שנקרא השיטה המדעית, או השיטה המטריאליסטית, החומרית, שהיא מחלקת ההיסטוריה לחומרים. יש פרה-היסטוריה. הפרה-היסטוריה של האדם, זה נקרא תקופת האבן. למה קוראים לזה תקופת האבן? כי בתקופת האבן הכלים היו רק מאבן. לא מצאו ארכיאולוגים באותה תקופה כלים ממתכת, לא מברונזה ולא מברזל ולא מזה. האדם, המין האנושי אז באותה תקופה, הוא היה, איך אומרים, עושה אש מאבני, אבני צור, וכלי אבן, והאבן, אבן, 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 כלי צור. בנעוריי, היה, האובי שלי היה, הייתי אוהב מאוד את הטבע, הייתי מסתובב, אז אחד הדברים, היה לי כלי צור, אוסף של כלי צור. בכל הארץ הייתי הולך ואוסף כלי צור, זה דבר מאוד מעניין, הכלי צור. חיצי מצור, סכיני מצור, כלי מצור, כלי צור. אבל זה נושא בפני עצמו. זה נקרא תקופת האבן. אחרי זה באה התקופה, גילו איזו המצאה, משהו מיוחד, קוראים לזה ברונזה. ברונזה זה מתכת נחושת כזאת. ברונזה. טוב, אז קראו לזה התקופה הזאת, תקופת
ברונזה.
הברונזה, יפה. יש תקופה כלכוליתית, אבל תקופת הברונזה. אחרי זה הייתה המצאה, משהו, מצאו מתכת, קראו לה ברזל. תקופת הברזל. תקופת, נאמר, מרכבות הברזל. תקופת התנך. מצאו ברזל. היום, לתקופה שלנו קוראים, ההיסטוריונים, מבחינת הטכנולוגיה, מבחינת החומר, קוראים לזה התקופה הגרעינית. כן? פיזיקה הגרעין, הגרעין, האנרגיה של האטום. גילו דבר שלא היה לפני זה, שאפשר להפיק אנרגיה מהאטומים, אפשר להפיק אנרגיה תקופה האטומים. אז זאת תפיסה אחת של ההיסטוריה. תפיסה קוראים לה מטריאליסטית, חומרנית. עכשיו, ההיסטוריה הזאת, שואלים את ההיסטוריון, מה היה לפני תקופת האבן? אם הוא כנה, אם הוא אדם אמיתי, הוא אומר, זה כבר שייך לגיאולוגיה, זה כבר לא שייך לארכיאולוגיה, זה כבר שייך למיליוני שנים, ובצד האמת, חוץ מתיאוריות כאלה ואחרות, אנחנו לא יודעים מה היה לפני זה. אז האדם אומר, אני לא יודע מאיפה מתחיל הכל. לא יודע. מאיפה יודע, אין לי כלים לדעת מאיפה הכל מתחיל. הגיאולוגיה, הקוסמוס, הכוכבים, מפץ הזה, מפץ ההוא, לא משנה. אבל במילים אחרות, השורה התחתונה, מאיפה מתחיל הכל, בגישה החומרנית, איך אומרים? לא יודע. עכשיו, אני אשאל אדם כזה, תגיד לי, מה יהיה אחרי התקופה הגרעינית? מה יהיה? מה הוא יגיד לי, אדם כנה, מה הוא יגיד? אני לא יודע מה יהיה, לא יודע. באמת אני לא יודע. מישהו כאן יודע? מה יהיה בעוד 1,000 שנה? כן, יש לנו קורקטורות שאומרים שנחזור לתקופת האבן, למה יזריקו כמה פצצות אטום, ואז כל האנשים יישארו כמה אנשים במערות כאלה, יסתתרו, אבל זה הכל בדיחה, כן. אבל באמת אנחנו לא יודעים. והגישה האחרת, הגישה האמונית, מה שנקרא לה, מסתכלת על ההיסטוריה לגמרי אחרת. היא אומרת, ההיסטוריה לא מתחילה מהאבן. ההיסטוריה של המין האנושי. לא מתחילה מהקוף, נאמר ככה, מהעצמות, מהדברים האלה. ההיסטוריה מתחילה מגילוי אלוקים. גילוי אלוקים. זאת אומרת, לפני 6,000 שנה, לפי הכרונולוגיה של התורה, פחות מ-6,000 שנה קצת, נוצר אדם שהתגלה לו אלוקים. אני לא יודע אם לכם פעם התגלה אלוקים. מישהו כאן התגלה לו אלוקים? לא יצא לכם להתגלות אלוקים. וואי, 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 וואי. לא נורא.
מה זאת אומרת התגלה
לו
אלוקים?
מה, אתה לא יודע מה זה התגלה לו אלוקים? יחי נראה, אתה צודק. שאלה טובה. אז זאת אומרת התגלה לו אלוקים. הרי אלוקים לית מחשבה תפיסה בכלל. הרי לא רואים את אלוקים. אם מישהו כאן יקום ואמר, ראיתי את אלוקים, אני אגיד לו, חביבי, אתה צריך טיפול פסיכיאטרי או משהו כזה. אתה, איך אומרים, בהזיות, בדמיונות. אז זה יהיה חינמי, אתה צודק בשאלה. מה זאת אומרת התגלה לו אלוקים? צריך להבין שהעניין העצמות האלוקית היא לא מתגלה, גם לא יכולה לזה. חזר אומרים סאטים, דבר סתום, מת מחשבה תפיסה בכלל. מה כן מתגלה מאלוקים? זה מה שהתגלה לאדם הראשון, וגם לנו יכול להתגלות. הרצון של אלוקים. הרצון של אלוקים הוא קיים כל הזמן. הרצון הטוב של אלוקים, נאמר, הוא עומד ביסוד כל הבריאה כולה. כל ההוויה כולה, עומד הרצון הטוב של אלוקים. זה יכול להתגלות באיזה מידה, תלוי בך. אם יש לך עין טובה, אם יש לך לב טוב, אם יש לך מעשים טובים, אם יש לך מחשבות טובות, אז אתה יכול באיזה מידה לגלות את הרצון הטוב של אלוקים, לא רק במוח שלך, אלא גם בעולם שאתה חי מסביבו. ופתאום אתה מגלה, אם אתה באמת הולך בדרכי האלוקים, בדרך השם, פתאום אתה מגלה שרצון השם נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון הטוב האלוקי. אבל אם ההפך חסי שלו, יש לך מחשבות לא טובות, מידות לא טובות, מעשים לא טובים וכולי, אתה נקרא בלשון חזק, קוראים זה אסתר פנים. אתה לא רואה את הרצון האלוקי, אתה נמצא מה שנקרא בחושך. אאוט! החוצה, אתה לא במשחק. אז זה גילוי הרצון, מדרגות בגילוי הרצון כמובן. יש נבואה, יש רוח הקודש, יש מדרגות מדרגות. אבל האדם הראשון, וההיסטוריה שלנו מתחילה מהאדם הראשון. האדם הראשון הוא האדם שהשם יצר אותו בצורה כזאת שהתגלה לו אלוקים. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפם נשמת חיים, והיה האדם מנפש חיה. האדם הראשון הוא האדם שהייתה לו את הסגולה הזאת, את היכולת הזאת, הנשמה המיוחדת הזאת, שהוא ראה את אור השם, וזה ליווה אותו, והניחו בגן עדן. גן עדן זה מקום שמגלים את אלוקים. זה היה גן עדן. מקום שהעניין האלוקי היה שם פשיטה, לא הדבר, לא זה סימן שלו. אבל האדם הראשון גורש מגן עדן, וכשהוא גורש מגן עדן, אז גם העניין האלוקי הסתתר ממנו, פתאום הוא היה באאוט, היה מחוץ לגן, מחוץ למשחק, מחוץ לגן עדן. ואז שרתה עליו עצבות גדולה, עצוב, עצוב. למה? לא טוב לו. למה לא טוב לו? הוא לא רואה את הטוב. הוא לא עושה טוב, הוא לא רואה טוב. מידה כנגד מידה, כן? וכל ההיסטוריה של המין האנושי בעצם, היא מתחילה מהנקודה הזאת ומסתיימת בנקודה הזאת. זאת אומרת, ההיסטוריה של המין האנושי זה נקודת ההתחלה היא חיובית מאוד. אדם שבאמת היה בגן עדן, והיה לו רק טוב, היה שמח, שמחת עולם על ראשו. וההיסטוריה עושה סיבוב, 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 סיבוב כזה, מחזירה את המין האנושי בסוף לאותה מדרגה של שמחה, של אור השם, של כבוד השם, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד לכל האנושות כולה. אומרים את זה כל יום בתפילה, בעלינו לשבח, אנחנו מסיימים את הדבר הזה. אנחנו, עם ישראל, מדברים על התפקיד של עם ישראל, התפקיד של עם ישראל הוא להאיר לאנושות כולה את אותו אור, אור השם, או טוב השם נאמר, לתת לעולם, לישראל אור לגויים, ירושלים אורו של עולם. זה התפקיד שלנו. ואנחנו עושים כאן רק סיבוב אחד גדול. מה עם אומות העולם, תשאלו, זה בדיוק מה שהרב אומר. גם לאומות העולם יש תפקיד בתוך כל המהלך ההיסטורי הזה, הגדול של 6,000 שנה, שדרך אגב עוד מעט מסתיימות, 6,000 שנה, כנגד ששת ימי המעשה, יום השבת האלף השביעי. אנחנו מתקרבים לתקופה. מה תפקיד אומות העולם בתוך זה? ומה תפקיד עם ישראל בתוך המהלך ההיסטורי הגלובלי, הכללי הזה? עם ישראל הוא הנר שמאיר את אותם ערכי הנצח האלוקיים, שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו מדור דור, ממעמד הר סיני ועד היום. זה התפקיד של עם ישראל, להאיר לעולם, להיטיב לעולם. ומה אומות העולם במקרה הזה? בוא נראה את זה בתוכו. מה הרב כותב? בסדר. עכשיו נבין מה העניינו של עם ישראל. מדוע הרב אומר, התרומה של עם ישראל זה תרומה איכותית, מוסרית, רוחנית למין האנושי. לעומת אומות העולם שהם עוסקים בצדדים הפיזיים של המין האנושי והבריאה, אנחנו עוסקים בממד הרוחני, המוסרי, הערכי של הבריאה. בוא נראה את זה בתוכו. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. זהו האוצר, אותו אור גנוז שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא, הוא גנוז בתוך נשמת האומה, בכל יהודי ויהודי ובכולנו ביחד. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, את האנושות, איך נתאחד עם ישראל עם האנושות? מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. למה? כי יש מה שנקרא יחסי גומלין. אתה רוצה לתת, אתה צריך גם לקבל. זה חוק בפסיכולוגיה דרך אגב. אין אדם חי לו לבדו. חוץ מהקדוש ברוך הוא, שהוא רק נותן, 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 ולא מקבל שום דבר, כי הוא לא צריך לקבל, הוא רק נותן. כי טוב השם לכל ורחמה לכל מעשה. אז אנחנו בני אדם, אנחנו כבני אדם פרטיים, אבל גם כאומה. אני אתן לכם דוגמה. אתה רוצה, חתונה מביאים מתנה, נכון? עכשיו, אם החתן לא ירצה לקבל את המתנה שלך, תבוא אליו מתנה גדולה, אני לא רוצה, קח את זה, קח את זה, מה יהיה? מה היחס שלך אליו? עכשיו, הוא ירצה להביא לך מתנה, מה תעשה לו? החתונה שלך, מה הוא יעשה? אתה לא רצית לקבל את המתנה שלי? אני לא רוצה לקבל את המתנה שלך. הוא צדק או לא צדק? אלבת אותי, רציתי לתת לך משהו. למה לא רצית לקבל? הוא אומר, אני לא... קבל, עכשיו שהוא רוצה לתת לי, מכיוון שהוא קיבל את שלי, אני אתן שלו. דרך אגב, זה ביחסי אנוס א' ב', בעיקר במשפחה, צריך לדעת את הדבר. ברגע שאתה דוחה מישהו, אז באמת, אני חשבתי על זה גם פרשת השבוע, לגבי יתרו. יתרו בא, אומר, מלמד את משה רבנו, אדמיניסטרציה, ארגון, נאמר ככה, את כל המערכת המשפטית. מה הוא מלמד אותו? נבוא לטיבות, חלק סמכויות, בשרי אלף, שרי מאה, שרי חמישים, שרי עשרה. תגיד, בשביל זה בא יתרו, משה רבנו לא מספיק פיקח, לא מספיק נבון, בשביל להבין שצריך כאן להקים מערכת משפטית מסודרת. מה, הוא צריך את יתרו בשביל הדבר הזה? אני שואל אתכם. מה אתם מסתכלים עליי ככה? הוא בעצמו יכול לומר את זה, כל ילד יכול להבין את הדבר הזה.
בבית פרעה גם, בבית פרעה הוא
ידע להתעסק
את כל הדברים.
כן, איך אומרים, כל שכל ישר היה מבין את הדבר הזה. אז למה באמת יתרו בא ומלמד אותו את כל המערכת הזאת, צריך לחלק וסמכויות וכל הדברים האלה? ידידיה מלכים. למה באמת צריך ללמד? אלמה, כנראה שמשה רבנו למד את כתבי הרב קוק, זצ"ל. מה אומר כאן הרב קוק, זצ"ל? אומר, אתה רוצה להשפיע על אומות העולם, אתה צריך לקבל מאומות העולם. אתה תשפיע ערכים, תוכן, משמעות, ואתה תקבל מהם אדמיניסטרציה, כל הארגון, כן? על זה אומר כאן הרעיון הזה שאנחנו חסירים את העניין של הטכנולוגיה והמדע, למרות שהיום המוח היהודי בכל מקום, אבל במהות, מבחינת האומה, אנחנו לא נולדנו לטכנולוגיה, אנחנו נולדנו לעסוק בערכים, בתורה, במצוות ודברים כאלה, כאומה. אבל זה שאנחנו מקבלים למשל מיפן את הסוברו, יש עוד מכוניות מתוצרת יפן?
מזדה.
מזדה, ועוד מה? טוטו, מה עוד?
סוסוקי.
סוסוקי. סוזוקי. סוזוקי, סוזוקי. עכשיו, זה מאפשר לנו לתת ליפנים הערכים. אתם מקבלים מאיתנו מכוניות? מה יש לכם ללמד אותנו? תנ"ך, תורה, ערכים. זה דרך אגב, אמר, היה פעם, ראיתי את הידיעה בעיתון, הכל זה ברבון מוגבל, שיש שם אדם אחד, קוראים לו סוני, שהוא הקים חברה שקוראים לה סוני. סוני, חברה כנראה גדולה מאוד, ואומרים שהוא אחד האנשים העשירים בעולם, וכל הזה. אז פעם שאלו אותו בעיתון, איזו כתבה, על העם היהודי. אז הוא אומר, אני מקנה בעם היהודי. שאל אותו, למה? מה אתה מקנה בעם היהודי? הוא אומר, העם היפני, הוא יודע לעבוד עם הידיים, סוני, לעשות מכונות, מכוניות. העם היהודי זה עם לומד, עם חכם. אלפי שנים הם מפעילים את המוח שלהם. יש מי שמפעיל את הידיים, שמפעיל את המוח. תפיסה של סוני. הוא רואה ככה באופן גלובלי, זה נכון. העם היהודי הוא עם חושב, עם לומד, עם משכיל, עם אינטלקטואלי, אבל מאיפה זה בא כל הדבר הזה? כי התרבות שלנו, של העם היהודי אלפי שנים, זה מה? ללמוד, ללמוד, ללמוד. ילד יהודי, מה הוא עושה? כשהוא לומד לקרוא ולכתוב, אחר כך הוא לומד תורה, כל זה לא הולך לאיבוד, נכנס בגנים של העם היהודי. לכן העם היהודי בכל מקום ידוע שמבחינת אינטלקטואלי, מבחינת השכל, גם שהוא לא עוסק בתורה, יש לו, איך אומרים, כישורים מיוחדים. אז זה העניין של העם היהודי. העם היהודי מפעיל את המוח, ולא רק את המוח, גם את הלב, הוא משפיע גם מהלב וגם מהמוח לאומות העולם. לאומות העולם זה הידיים והרגליים וכל הדברים אחרים. בואו נראה את זה בתוך. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים שדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. אנחנו מקבלים מהם את המכוניות, כמו שאמרת, טכנולוגיות למיניהם, וממילא פנויה היא הדרך כלפי ההשפעה. אם אתה מקבל, אתה יכול גם להשפיע. ייצוא ויבוא. כמו שבכלכלה יש ייצוא ויבוא, כן? אתה יכול גם, אתה מייצא דברים, אתה יכול גם לייבא דברים, להשפיע, כן? אלא שהקבלה היא מבחוץ, כמו שאמרנו, הצדדים הטכנולוגיים למיניהם, כן? וההשפעה מבפנים, הצדדים המוסריים הערכיים. כלומר, פנימיות החיים שלמה היא בישראל, בין צורך לעזר משום כוח זר בעולם, כי קיבלנו תורה מאלוקים, והערכי הנצח, לא צדק יחסי, לא אמת יחסי, אלא ערכים נצחיים, אלוקיים, זה קיבלנו, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, כן? זה מוטבע בתוך, זה אנחנו לא מקבלים מהגויים. הסורים לא ילמדו אותנו מה זה, איך להתנהג עם האזרחים שלהם. לא ילמדו אותנו. יש לנו תורה, והיא מלמדת איך להתנהג עם האזרחים. אף אחד לא יכול ללמד אותנו ערכים, ערכי, אותם ערכי נצח אלוקיים שבתורה. אבל אנחנו יכולים לקבל מהם את המכוניות, את המחשבים, את המכשיר הזה, איך קוראים לזה ביד, שמחזירים החבר'ה האלה.
פלאפון.
לא פלאפון, יש אייפון, אייפון.
אייפון.
אייפון, כל הזה. בסדר. הסינים, למשל, מציפים את העולם במה, בכל מיני דברים. בסדר. זה התפקיד של מי? של הסינים. בסדר גמור. בסדר גמור. אדרבה. אם לא ימלאו את התפקיד הזה, מי ימלא? זה אף אחד לא ימלא.
מכשירי המדידה של היפנים הם הכי טובים בעולם.
מכשירי?
המדידה.
מדידה, הנה, יפנים, זה התפקיד שלהם.
מיקרוסקופים.
כל אחד זה התפקיד שלו.
מזחיה.
כל אחד מהאומות יש לו תפקיד. אין אדם שאין לו תפקיד. ודאי שאין לה אומה שאין לה תפקיד. וכל שלטון משרה בישראל, מקרב פנימיות החיים הוא נובע, כשכתוב מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך תשים עליך מלך. דהיינו, אנחנו את הפנימיות רק מאיתנו. החיצוניות, בסדר. ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפיותו של יפת באוהלי שם. יפת זה יוון. יוון זה העולם המערבי. כל ההתפתחות הטכנולוגית, המדעית, כל הדברים האלה, מיוון. כל הדברים האלה זה לא סותר את העניין של אוהלי שם. אוהלי שם זה אוהלי תורה, כן. בסדר, אז כל הדברים יקדירנה, כלים נעים, משנה, מרחיבים דעתו של אדם. אבל דעתו של אדם זה באוהלו של שם. הדעת, דעת אלוקים. חיל גויים תאכלו, וכבודם תתיימרו. משפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת ולא מקבלת. אנחנו משפיעים ולא מקבלים. השם בדד ינחינו, ואין עמו אל נחר. היום כאמור, נחזור לעניין שלנו, היום אנחנו נמצאים בתקופה של חוזרים אל במת ההיסטוריה. עדיין הדברים כלפי חוץ לא ניכרים כל כך, לפחות מצידנו, אין אדם מכיר בניסו, אבל כבר היום אפשר להגיד שמדינת ישראל היא יחסית, היא דוגמה כיצד לנהל מדינה בצורה צודקת יותר, עם כל ההפגנות, צדק חברתי, כל זה, אמיתית יותר, חופשית יותר, נאמר, וכולם מסתכלים עלינו מבחוץ, אנחנו בעצמנו לא רואים את זה, בהערצה לאיך אנחנו כאן חיים בארץ ישראל, במדינה חופשית, עצמאית, ובמדינה שיש בה, ברוך השם, גם שפע וכל טוב, כל זה על פי ערכי התורה, לא בדרך ישירה, בדרך עקיפה, כי זאת היא הנשמה שלנו, התורה היא הנשמה שלנו. לכן זה גם מתבטא כפי שאנחנו מתנהלים. זו רק התחלת הדרך. בעזרת השם, אנחנו נזכה עוד לעלות בהמשך הדרך, ונראה באמת איך המדינה הזאת היא ממש מקדש את שם שמיים, אור לגויים פשוטו כמשמעו, ואנחנו נזכה מתוך כך, כל העולם כולו יזכה לישועה שלמה ולנחמה שלמה במהרה בימינו אמן.